שלום, ובפודקאסט על המשמעות אנחנו שוב עם חבר הכנסת עמיחי שיקלי. ובפרק זה נדבר עם שיקלי על ענייני הביטחון בעקבות מאמר ששיקלי כתב על ההתבטאות של האלוף תורג'מן לפי הצהל לא יוכל לעבור בחלק מהצירים במדינת ישראל בזמן של לימוד ביטחוני, ומה הבעיות לפי דעת שיקלי ביחס לאמירה הזאת של תורג'מן ביחס ל... הן ביחס להיבט הערכי שלה, והן ביחס להיבט הביטחוני וההרתעתי שלה. האזנה נעימה. שלום חבר הכנסת עמיחי שיקלי.
חג שמח תמיר.
חנוכה שמח. אז הזמנתי אותך לדבר היום בשיחה הזאת בעקבות כמה דברים. אחד מהם זה דוח שביקשת בעת שמונית להיות חבר כנסת, במרכז המחקר והמידע של הכנסת, שאמור לעמוד לשירות כל חבר כנסת, בשביל שההחלטות שלכם כחברי כנסת תהיו כמה שיותר מבוססות. ומה הדוח שקיבלת בנוגע לפרוטקשן, בנוגע לגביית מחסות?
אז קודם כל, יותר יהיה מדויק לומר הדוח שלמעשה בסופו של דבר לא קיבלנו. עכשיו צריך לומר, בפתח הדברים אין לי אבק טענה למחלקת המחקר של הכנסת שבאמת עושה ככל יכולתה, ואגב אני מציע לכל אזרח שמקשיב לנו, להתבונן במחקרים של המחלקה הזאת שהם מאוד מעניינים ועוסקים במגוון נושאים מרתקים, בדרך כלל מבקשים את זה במסגרת הכנה של תהליכי חקיקה או כדי ללמוד איזשהם סוגיות שהן סוגיות שרלוונטיות לאותו חבר כנסת באג'נדה שלו. במקרה הזה אני ביקשתי לפני כחצי שנה לטפל בנושא של הפרוטקשן, לקדם חקיקה בנושא, אבל אמרתי אני לא רוצה לקדם שום חקיקה בלי להבין מה בעצם המצב הנוכחי. לבוא ולחוקק חוק, כשאנחנו לא יודעים מה קורה בשטח, כן, יכול להיות שבעצם זה כבר מטופל. לכן ביקשנו להבין כמה תיקים נפתחו בנושא הזה של פרוטקשן, כמה הרשאות יש, מה העונשים שנקצבו, מה בעצם, איך מגיבה מדינת ישראל למציאות שמשתקת את חייהם של תושבי חצור הגלילית, של חקלאים ברמת הגולן, היינו מכרה, בסמוך לגמלה לפני, למעלה גמלה לפני כמה שבועות.
עצם זה שיש ארגון
מה שמר שרה,
חדש. עצם זה שיש ארגון, מראה שיש בעיה.
עצם זה שאזרחים צריכים בעצם לצאת ולעשות שמירה בנוסח שנות ה-30 בשדות העמק, ועוד כהנה וכהנה. ולמרבה הצער, מה שראינו בדוח, אחרי חודשים שהמחלקת המחקר של הכנסת המתינה בסבלנות, הם נאלצו לפרסם דוח רק עם נתוני המשטרה, ובפתח הדוח הם אמרו שבעצם תשובת הפרקליטות לא נמסרה.
עד לסגירת המסמך לא התקבלה בכתב תשובת פרקליטות המדינה, ועל כן לא יכולנו לכלול במסמך את התייחסותה.
כן. צריך לומר שזו לא החוויה הראשונה שלי, שהיא חוויה שלילית עם הפרקליטות. אני פניתי גם בנושא של נאום ההסתה של אימן עודה בימי שומר החומות, על המוקאוומה ועל הנפת דגלי פלסטין מעל חומות וצריכי ירושלים, גם בנושא השייח אל-באז ששוחרר למעצר בית, אבל ממעצר בית מפרסם מאמרי שטנה בביטאונים של חמאס, ובהם דברי שבח על כך שתושבי לוד ברחו מאימת הפורעים הערבים.
רגע, אבל חופש הביטוי מותר ואיננו מוגבל כמעט גם במעצר בית. אין שום בעיה במעצר בית לפרסם דברים.
אני חושב שברגע שבן אדם שאמור להיות במעצר בית ממשיך, מה שנקרא במלאכת ההסתה שלו, שיכולה גם להביא בעצם לאלימות של ממש, אז נכון שאותו אדם יעבור למעצר שהוא מעצר רגיל. עכשיו זה גם לא הנושא שלנו כרגע, הנושא שלנו זה מה בעצם היה המענה לפניות האלה. לא היה מענה.
אז אתה אומר המשטרה נתנה נתונים? אבל הפרקליטות לא.
נכון, ובכל המכתבים שפנינו לפרקליטות בעניינים אחרים, מעולם לא קיבלנו תשובה רצינית, או תשובה כלשהי.
אבל שני גופים שאמורים לעבוד ביחד לגמרי, זאת אומרת, המשטרה מכינה את חומר החקירה, ואז
צריך
הפרקליטות...
צריך לומר שבהשוואה בין המשטרה לפרקליטות, המשטרה לאין ארוך יותר קואופרטיבית, והיא מכבדת את מוסד הכנסת, מה שאי אפשר לומר על הפרקליטות.
מה הנתונים שהמשטרה נתנה חזרה?
למשל, דובר שם על זה שבעצם עיקר התופעה המדווחת היא בעצם בצפון, כ-40%, ואחר כך זה האזור הנגב, ואחר כך שאר חלקי הארץ. מדיברו על הקושי המאוד מאוד גדול, שבגינו גם אנחנו התחלנו לקדם איזושהי חקיקה, שבעצם יש מה שנקרא סחיטה באיומים. זה היסוד של הנושא הזה של פרוטקשן, אבל... איפה הבעיה? הבעיה היא שיש היום תרבות של פרוטקשן, כזו שבה אין בעצם את הרגע הזה שבו אתה נשחט באיומים. זה נורמה, אתה משלם לחברת שמירה, זה לכאורה חוקי.
חברת שמירה.
אותה חברת שמירה גם יכולה לקבל בעצם מיסוי, והכל הכל, הכל מתנהל כרגיל, כן? היא יכולה להיות מוכרת לחלוטין, ואז בעצם המשטרה נמצאת בבעיה, כי אין לה אקדח מעשן, כי אין פה בעצם סחיטה באיומים. ואז מה שרצינו לקדם, זה בעצם מצב שבו אתה תוכל על הלבנת און, לתת עונשים הרבה יותר חמורים, לעשות טיפול הרבה יותר ממוקד בכל מיני חברות שמירה, שאם מוצאים, שיש להם, אם לצורך העניין הם עושים שימוש, אם אתה מוצא שהם קשורות אל עבריינים כאלה ואחרים, אפשר לחלוט להם חשבונות בנק. וקיצור, חקיקה מהסוג הזה, שקידמנו אותה בשיתוף עם מחוז צפון במשטרה.
תראה, אתה חבר כנסת, ואני לא בא לך בדענות על זה שאתה מקדם חקיקה על מנת להתמודד עם תופעות. זה כנראה תפקידך.
כן.
בוא נצא רגע מהמקום הזה של חבר כנסת. אין למשטרה כלים אם עכשיו ממונה האדם הנכון, או עכשיו בא האדם הנכון בפרקליטות ורוצה לטפל בתופעה, אין דרך לטפל בכלים הקיימים?
אז מה שאנחנו רואים זה שבעצם, וזה חוזר על עצמו בהרבה מאוד מקרים, גם בנושא של אותם עבירות של טרור לאומני, שראינו בימי שומר החומות. מה שאתה רואה זה שהמשטרה יכולה לעשות שמיניות באוויר, ולהגיע בסופו של דבר למעצר, ולהפליל את האנשים, ולהוכיח שהם עומדים מאחורי לצורך העניין, נידויי אבנים, זריקת בקטבים, חבלה ברכוש, ועוד כהנה וכהנה, אבל בסוף זה מגיע לבתי המשפט, זה מגיע לפרקליטות, ושם יש בעצם מדיניות שהיא מאוד 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 מקלה. היא מקלה כמה פעמים, גם לא ממהרים בכלל להגיש כתבי אישום, ולרוב הולכים להסדרים כאלה ואחרים, להסדרי טיעון,
עם עונשים מגוחכים. זאת אומרת, גם
אין לנו מספיק, אין לנו מספיק נורמה של עונשי מינימום בעבירות הרלוונטיות, והרבה אנשים שגם מוגשים נגדם, בסופו של דבר כתבי אישום, הם משוחררים בחלוף זמן קצר. אנחנו ראינו את זה מאוד בולט עם האנשים שהיו מעורבים במהומות באקו, אין לנו שם הרשאות, אין לנו שם אנישה משמעותית, אותו כנל בנגב עם שופט שהגדיל לעשות, ואמר שמאז המהומות השטח נרגע, ולכן בעצם אין טעם עכשיו בהרשאות, וחבל חבל סתם.
אבל גם בדברים שחשובים מאוד לפרקליטות, נגיד אלימות במשפחה, גם בהם מגיעים להסדרי טיעון, זאת אומרת, זה איזושהי שיטה כוללת של הפרקליטות, להשקיע פחות זמן על ידי עורכי הדין ועל ידי בתי המשפט, וזה כי בתי המשפט עמוסים.
גורמי מקצוע ששוחחנו איתם אמרו שבעצם ממש הפרקליטות רוצה להגיע למצב שבו בכל פעם שהיא יוצאת למהלך של תביעה, היא גם מנצחת במאת האחוזים. היא לא לוקחת סיכונים, ולכן היא פונה בעצם להפיק הזה של עסקאות טיעון, ואני מקווה שאנחנו נצליח בעזרת כל הנושא הזה של קידום עונשי מינימום, ועוד כהנה וכהנה פעילות חקיקתיות, כן לשנות את המציאות הזאת, שאגב היא חורגת מפרקליטות, והיא חורגת גם ממשטרה, היא קשורה גם בהיבטים נוספים, אני חושב, גם נקרא לזה דיציפלינות של שרים, של איך הם ניגשים בכלל לתוך הבעיות האלה. דוגמה בולטת זה לצורך העניין, השר לביטחון פנים, עומר בר-לב, ברגע שאתה אומר שורש העניין, הוא למעשה היעדר שוויון.
כיפוח כלכלי.
אז בוודאי שכל המערכת היא מוכוונת לעניין הזה, וכל המערכת בעצם מושפעת, וזה מעקם את כל תהליך קבלת ההחלטות, כי לכתחיל האדם שפועל בגלל חוסר שוויון, צריך ללכת לקראתו.
מאיפה זה נובע לפי דעתך, הגישה הזאת של הפרקליטות שהיא מקלה? אני הייתי רוצה לומר משהו יותר קשה. היא לא מקלה. היא בכוונה מעלימת עין, היא בכוונה אומרת, בוא לא נרשיע, בוא לא נגיע לתיקים האלה, כדי שאחר כך לחברי כנסת כמוך, לא יהיה אחר כך הוכחות, הנה, הערבים הם אלימים, הנה, הבדואים עושים בעיות בנגב ושולטים ביד רמה.
תראה, אנחנו נחשפנו לפני כמה שבועות לסקר שהוא מדהים ומדאיג, שיצא באוניברסיטת חיפה ופורסם בידיעות אחרונות, על אמון הציבור במערכת המשפט, מערכת המשפט באופן כללי זה 7%, והפרקליטות בשפל של השפל, 5% בלבד שמאמינים, נותנים אמון גבוה בפרקליטות. ואני חושב שצערי אני אומר את זה, הפרקליטות הגיעה למצב הזה, היא השיגה את זה ביושר. קודם כל, ברגע שאתה מצפצף, פשוטו כמשמעו, שם פס, על מחלקת המחקר של הכנסת, על חברי כנסת, אז אתה בעצם מצפצף ושם פס על הציבור. אתה לא נותן דין בחשבון הציבור, זה בעצם לא ארגון שבאופן ההתנהלות שלו משדר שהוא משרת את הציבור.
אחריותיות גם.
הם אוהבים לדבר על האינטרס הציבורי, אבל כשנציגי הציבור פונים אליהם, אין איזה ביטוי של ממש.
כן, כי אינטרס הציבורי לא אתה תגדיר אותו, הם יגדירו אותו.
זאת בעיה א', בעיה ב', שהיא לא פחות חמורה, יש את התחושה לאור ההחלטות, לאור המעשים של הפרקליטות, שיש שם נגיעה פוליטית. זאת אומרת שיש שם השקפות עולם שהן יותר רווחות, וכאלה שהן פחות. אני בטוח שפה ושם תמצא גם יחידי סגולה לחמה, וגדול אפשר לומר שהיא ארגון שהוא מאוד נגוע בפוליטיקה, כמו שאנחנו רואים את זה גם מאוד מאוד חזק, בבית משפט עליון.
כמו שאנחנו רואים את זה בממשלה הנוכחית. כמה יועמש עכשיו
נח ורגוע.
אין פתאום מניעות, פתאום אין מניעות
משפטית. ממשלה תמיד תהיה פוליטית ב-100 אחוז.
עם היועמש דיברתי.
אתה מצפה, כן, אני אומר רק שנייה, לגבי בית משפט עליון והפרקליטות, יש ציפייה לאזרח שהפרקליטות ובית המשפט יהיו חפים מפניות. זאת אומרת, יהיה בהם שופטים שהם נוטים לימין, נוטים לשמאל, מרכז, ויהיה מגוון דעות, אבל אנחנו יודעים שאהרון ברק הגדיר את בית המשפט העליון כמשפחה, ולמעשה את כל מערכת המשפט, וראינו מה הוא חשב כשהגיע רות גביזון זכרה לברכה, והוא טען כלפיה שהיא לא יכולה להיות בבית המשפט העליון, כי רחמנה ליצלן יש לה אג'נדה. לא, ולאהרון ברק אין אג'נדה, כמובן.
נראה לי מכאן נעבור לנושא קשה אחר. שבאמת, אני, כשאנחנו עוברים אליו, ולנושא הזה של אלוף תורג'מן שהתבטא ואמר שצהל לא יוכל לעבור בכל הצירים במדינת ישראל, כשהוא יבוא לתספק עימות חמוש או מלחמה, זה נושא שמאוד מדאיג אותי, ושאני שואל את עצמי, איך הבורסה עולה, או איך השקעות בישראל הולכות וגדלות, אני קצת לא מבין איך זה שמצד אחד, יש פה איום ביטחוני אמיתי וגדול, מצד הרבה מאוד איראן, הרבה מאוד גורמים שקשורים לאיראן, פרוקסיס שלה, גם צבא מצרים, האיומי יחוס שהוא מתכונן אליהם, הם איומי יחוס בסיני, ולא איומי יחוס מול סודן, או מול אתיופיה, שעלולים לחסום להם את המים עם הסכר החדש, ויש גם איומים בתוכנו, איומים של גורמים בתוך המדינה, שרוצים לבוא ולהיות, כמו שאתה כתבת במאמר במעריב, עם האויב ולתמוך בו.
חד וחלק.
הדיסוננס הזה מאוד משונה.
יש פה כמה דברים, שאני ראיתי מאוד בחומרה, את דבריו של האלוף. אני, למיטב זיכרוני, יש גם בעשרת עקרונות המלחמה, וגם במסמך רוח צהל, יש רק דבר אחד שמופיע בשני המסמכים, וזה העניין של רוח לחימה. זה גם ברוח צהל, זה גם בעקרונות המלחמה. גם בעקרונות המלחמה ברור שאתה לא יכול לנצח מלחמה בלי רוח לחימה, וגם מצד הערכים, שצהל אמור לייצג אותם, וגם הרמטכ"ל מרבה לדבר על זה בנושא של קטלניות וכו', שקצת מתכתב עם הנושא של המושג הזה, קטלניות, שכוכב עם הרבה לדבר עליו, מתכתב עם אותו ערך של רוח לחימה. ואני חושב שקודם כל הוא פגע גם בערך הזה, וגם בעקרון המלחמה הזה. כי כשאתה אומר לך תחילה, שאתה מורתע מכמה כנופיות של ערבים פלסטינים שיש להם עניין לחסום צירים בשעת מלחמה, אתה משדר, גם אם אתה רוצה וגם אם אתה לא רוצה, גם בלי לומר את זה במפורש, אתה משדר מורח לב, אתה משדר פחדנות, הססנות, זה לא מסר שנכון שיבוא מצידו של אלוף בצהל, למרות שאני יודע שזו לא הייתה כוונתו. אבל זה לא פותר אותו.
איך אתה כל כך בטוח?
לא חושב שזה היה מה שעבר לו בראש. ככה אני מניח. אבל זה לא פותר אותו, זה לא פותר אותו מאחריות לדבריו. הוא לא עכשיו ממקף, ממם או ממפי, שהתבטא התבטאות לא במקום בנאום לחייליו. זה אלוף מול כלי תקשורת ראשי במדינה. ולכן זה גם בעצם מעדד לכל שכננו, ובעצם מה הוא אומר? הוא אומר את הדבר הבא, אנחנו רואים את זה הולך ומתחזק, הוא אומר,
שנייה,
אני רק מסיים את המשפט,
אנחנו ניגע בדבר הזה,
מסיים את המשפט ואומר, בעצם אנשי חמאס, ואנשי חיזבאללה, יכולים, כחלק מהאסטרטגיה שלהם, לעשות לכתחילה מראש שימוש,
בכנופיות, כן.
באותם פורעים ערבים, באורכי תחבורה ראשיים, בערים מעורבות, כחלק מתפיסת המלחמה שלהם.
אתה מחלק את הדברים האלה, את, בעצם את הרעיון שטורג'מן נתן לשלוש. אחד, קשל בהבנת המציאות, אחד, קשל בהסקת המסקנות מהמציאות, ואחד, קשל בהעברת המסר. אבל לפני זה, אתה נגעת במשהו מאוד חשוב. אתה אמרת שבעצם אלוף טורג'מן משדר שהוא מורתע.
נכון.
ותפיסת הביטחון של ישראל, כפי שידועה, אני חושב לכל אולי ממקף או כל ממם, עוברים את זה בבעד אחד. זה התראה, סליחה, הרתעה, התראה והכרעה. זאת אומרת, קודם כל, אנחנו צריכים להיות מאוד מרתיעים, כדי שלא ירצו להתעסק איתנו, וואנס הם רוצים להתעסק איתנו, כמו נגיד במלחמת יום כיפור, צריך התראה נכונה של המודיעין, ואחר כך בשדה הקרב, להראות שאנחנו לא רק יודעים לעשות צלילים כאלה על החזה, ולצפוח לעצמנו לשכם, אנחנו גם מאוד קטלנים בשדה הקרב. ופה הוא כאילו אומר, בואו תביאו את המלחמה הבאה, ואנחנו במלחמה הבאה עומדים להפסיד, כי אנחנו... אין לנו דרך לתספק.
כן, לא אמר עומדים להפסיד, אנחנו עומדים לעקוף את הבעיה.
אבל גם האויב נייד. זאת אומרת, אנחנו, יש לנו בסוף צירים שהם לא ניידים.
נכון.
אנחנו לא לקחת ציר עוקף, אבל האויב, הכנופיות האלה, יכולות לקחת הרגליים ולחסום צירים אחרים.
נכון, אז קודם כל ברמה הטכנית, הבעיה פה הייתה גם בחוסר הבנה, כפי שש שונה מהותית מוודיה, בהקשר ליישובים ערביים שנמצאים סמוך עליו, לאורך כל כביש 6, יש המון יישובים ערבים, זה זורק תחבורה ראשי, אז לא נשתמש בכביש 6.
אני חושב שאין ציר ראשי בארץ בו יישוב ערבים.
בנגב נחזור על מה שראינו בשומר חומות, שכביש באר שבע ערד נחסם לתנועה, ועל הציר הזה יושבות כמה מהטייסות הכי חשובות שיש לנו. הרי זה פשוט אמירה שגם בהיבט הטכני שלה, היא מנותקת מהמציאות.
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
הבנת המציאות, מה הקשל שם? של תורג'מן?
הבנת המציאות.
מה שהגדרת עכשיו, בעצם שאי אפשר לעקוף את כל הצירים
כן,
תמיד?
כן, יש גם את הרמה הזאת, אבל אני רוצה רגע אולי ללכת שנייה רגע להיבט קצת יותר רחב, בהקשר של מול מה אנחנו עומדים. בימי שומר החומות, הגיע מפכ"ל המשטרה ללוד, במסיבת עיתונאים מאוד שנויה ומחלוקת, התבטאות שמזכירה קצת את הרוח של תורג'מן, אני, לזכותו יאמר שאני,
או של משטרת המנדט.
כן, לזכותו אני אומר שאני לא מאמין שהוא מאמין לעצמו. זה כנראה מה שנקרא, עבדו על הנאום הזה. והוא אמר שמה שבעצם המשימה של המשטרה היא להשיב את הסדר ולהפריד בין הניצים. וזה בדיוק חוסר ההבנה הכל כך עמוק שיש, לצערי, גם בקרב בכירים מאוד במערכות הביטחון וגם בדרג הפוליטי, מה שדיברנו קודם בהקשר של בר-לב. בסופו של דבר, אנחנו נמצאים במלחמה שלא הסתיימה. המלחמה הזו החלה לפני כ-100 שנה, אי שם באזור 1920 בפרעות תר"פ, וזו מלחמה בינינו לבין אותו חלק בציבור הערבי פלסטיני שחי כאן, שמסרב להכיר בקיומה של מדינת ישראל. החבורה הזו היא מיוצגת בראש ובראשונה בכנסת, באופן שערורייתי, וחרף העובדה שוועדת הבחירות של הכנסת פסלה שוב ושוב ושוב רשימה כמו בלד שאיננה מכירה בזכות קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית, ולא פלא שגם אנשי בלד הם אלה שעומדים ממש בראשי המסיתים, זאת אומרת אותם מנהיגים הם גם אלה שמשלבים את השטח לצאת ולפרוע ביהודים, והם עושים את זה בכמה דוגמאות אני אתן עכשיו. אחד, כשמגיעה עאידה תומא סלימאן לחזק את מבצע הלינצ'ים באקו, לתמוך במשפחות שלהם, לבקש את שחרורם, היא מעבירה מסר מאוד מאוד ברור לצעירים הערבים, לאזרחים הערבים הפלסטינים, המעשים שלכם ראויים, המעשים שלכם רצויים, תמשיכו גם בפעם הבאה לפרוע ביהודים. כשמגיע אבו שחאדה למסגד בלוד, ואומר, אתם השבאב של לוד, אתם אלופי עולם, כן? אתם ששברתם ליהודים את האף. אז הדברים האלה הם באמת דברים שקודם כל מתחילים מההנהגה, וצריך להבין את הדבר הזה.
אני חושב שאפשר להבין עד כמה זה חמור על ידי תמונת מראה. מה היה קורה אם, סתם, לא ניקח את בן גביר, ניקח להגיד אותך, אם אתה היית הולך לאותם פורים בבת ים, היית אוסף אותם והיית אומר להם כל הכבוד.
נכון.
הרי היית במעומת עולם.
בוודאי, בוודאי, בצדק גם. אז זה דבר ראשון.
אולי אפילו כתבי אישום.
כן, זה דבר ראשון. עכשיו, הדבר השני, אמר שבתאי, התפקיד של המשטרה הוא להשיב את הסדר. זאת אומרת, מתייחסים לאירוע כאל הפרות סדר, הפרת הסדר הציבורי. עכשיו, כשיש מחאת נכים לצורך העניין, והם יורדים להפגין בין נתיבי איילון, זו הפרת סדר, הם מפרים לסדר הציבורי. אבל כשזורקים מטען צינור,
צריך להעיף אותם משם, כל מיני...
בואו רגע נשאיר את זה לאחר, נשאיר את זה...
סוגרי כבישים.
יש בזה משהו שהוא מאוד אלים בעיניי, ושהוא מאוד לא מתחשב, ולפעמים שהוא גם יכול לסכן חיים, במקרים של אמבולנס שצריך לעבור, או ניידת כיבוי אש, ולכן לא חושב שזו פרקטיקה, שהיא פרקטיקה נכונה.
למרות שהתקבלה בשנים האחרונות.
נכון, היא מאוד אופנתית. עכשיו, אני חוזר לנקודה שלנו, ואומר, צריך לעשות את ההפרדה בין הפרת סדר לאירוע שהוא אירוע, והתייחסתי לזה גם במאמר, אירוע לוחמתי, אירוע מלחמתי, לזרוק מטען צינור לבית ברמלה, זה אירוע שלי אין שום בעיה שמי שיתפל בזה זה גדוד חיר. בכל הכלים שיש לגדוד חיר. זה לא אירוע שהוא בכלל אירוע מהסוג שאנחנו מסווגים אותו לקחת יהודי או אדם, זה לא משנה, לזרוק אותו מהרכב, להקות אותו עד אובדן הכרה, עד שהוא מאבד את הצורה שלו, להעלות עם עשרות ליטרים של בנזין, מלון, על יושביו באש, יש תיעוד מדהים של הדבר הזה, ראינו את זה בסרטון שהיה בכאן 11 על האירועים בלון, מה שגרם בסופו של דבר לרצח של פרופסור אר אבן, זה לא אירוע של הפרת סדר, זה פיגוע טרור, ובפיגוע טרור צריך להתייחס כמו לפיגוע טרור, ולכן אני חושב שמה שאם לא נעשה, מרמת שרי הממשלה, ושרי הממשלה הנוכחית לא יעשו את זה, כי הם שבועים בפרדיגמה אחרת, בפרדיגמה פרוגרסיבית מעוותת, עם אותו עניין של הערבים לכתחילה, הם מקופחים, מנושלים, ולכן גם מותר להם לעשות ככל העולה על רוחם. לכן פה צריך פרדיגמה שהיא פרדיגמה לאומית, שהיא פרדיגמה שהיא פרדיגמה שמרנית, שהיא באה ואומרת, בואו לא נתבלבל, בואו נעשה סדר במושגים, לא הכל יחסי, יש פה טרור, הטרור הזה זה משהו שמסכן את אזרחי ישראל, זה משהו שמסכן את מדינת ישראל, בעיניי הוא מסכן את מדינת ישראל ברמה האסטרטגית, לא פחות מאשר האיום האיראני ברמה הזו, וצריך להתייחס לזה ביד שהיא יד ברזל, ביד שהיא יד פלדה, וכאן אפשר אולי ללכת לאירועי אוקטובר ולדבר על הקשר שלהם למה שראינו.
יגידו המתנגדים, הם אזרחים. איך אתה בא ועכשיו עושה את ההכללות האלה? אבל בסוף או שאתה תחתה לצד ימין, או שאתה תחתה לצד שמאל. זאת אומרת, או שאתה עכשיו תכליל את כולם כאוהבי שלום ומקופחים, כמו השמאל, ואתה תחתה לאותם אלה כמו פרופסור הרבן, זכרונו לברכה, שנרצח, או שאתה תחתה לצד השני ואתה תכליל את כולם, כי אתה חייב איכשהו להכליל כשאתה מטפל בטרור, כאיום, ואתה עלול לגרום להם להרגיש לא חלק מהמדינה, ואולי להתמרד עוד יותר.
כשאנחנו רואים איך צהל פועל בשטחי יהודה ושומרון, הוא לא עושה הכללה, והוא תמיד נוקט בגישה שלא לפגוע בבלתי מעורבים. פה, הבלתי מעורבים...
רגע, אבל בעזה גם הלחימה קשה. גם... זה לא שבעזה הוא מצליח.
בעזה זה עניין מעט שונה, כי אתה בעצם לא נוכח בשטח, ואתה הרבה פעמים פועל מרחוק, ואז החימוש שאתה מפעיל, והעוצמות שאתה מפעיל הן אחרות, והחירורגיות יורדת, עם כל כמה שאתה יכול להיות חירורגי. עכשיו, פה אתה מדבר על אזרחי ישראל, אז זה עושה את העניין לעוד הרבה הרבה יותר מורכבה, בסוף, בסוף, בסוף. אם אזרח במדינת ישראל בוחר מרצונו החופשי, לקחת חלק בפעילות טרור, לוחמתית, בשעת מלחמה, שזו עוד על אחת כמה וכמה, אז גם החוק מאפשר את הדברים האלה, וציינתי את זה.
כלפי אותו אדם.
בוודאי שכלפי, אבל אף אחד לא דיבר על, אני לא דיברתי על עכשיו להפעיל כוח כלפי, באופן כללי.
אבל לפעמים אתה לסגור את זה שוב.
אני מדבר בצורה שיטתית. אני מדבר על ראשי המסיטים, אני מדבר על מי שיורד לשטח.
וזה יספיק?
ואני חושב שזה, קודם כל, זה יכול להספיק במקומות שיש לך, משהו שהוא יותר רחב, במקומות שיש לך משהו שהוא יותר בעייתי, ויותר שהוא יותר מקיף, נראה את העוצמה של האירועים. אם האירועים יחייבו, אז אתה גם יכול להטיל עוצר, אז זה פגיעה שהיא פגיעה מידתית, אם אתה בשעת מלחמה, צריך להטיל עוצר על כפר, או יישוב שהחליט שהוא לוקח חלק במלחמה הזאת, לצד האויב.
אז דיברת על עוצר, אבל אתה לא חושב שאולי יש משהו שבתקופה הנוכחית, עוד לפני שהמאורעות יתחילו לקרות, והם יתחילו לקרות, כי הם ראו את החולשה שלנו בלוד, באקו, במומות האחרונות במאי-יוני, הם כנראה יחזרו, לצערי, שוב, אני לא ישן בלילה בגלל זה, כי אני גם גר בקצה ירושלים, במקום שבו יכול להיות שהדברים יהיו באופן חריף. מה עלינו לעשות בתקופה הזאת?
אז תראה, אני חושב שבאמת הבעיה כרגע, היא בעיה שאפשר להריח אותה באוויר, ואפשר להריח חולשה. יש פה, הדבר הכי חמור שקרה כאן, הוא הדבר הבא. באירועי שומר החומות, זה לא זו בלבד שראינו שהמשטרה הייתה חסרת תונים מבחינת האפקטיביות, וזה לא רק המשטרה, אלא בכלל כוחות הביטחון. הם לא סיפקו את הביטחון, והם לא הרתיעו ולא הענישו בשטח. הם לא שילמו מחיר. עכשיו, זה לא זו בלבד שהם לא שילמו מחיר, אלא שבועות ספורים, לאחר אותם אירועים חמורים, קמה ממשלה שלראשונה מכלילה בתוכה יסודות אנטי-ציוניים, איסלאמיסטים, לאומנים פלסטינים מובהקים, שזוכים לתקציבי עתק, ואז עובר המסר הבא, האלימות משתלמת.
האמת, זה אולי תזכורת הכי חשובה, כי בעצם כשהיו את הפרעות האלה, זה היה ממשלה שהיא עוד ממשלת מעבר, ממשלת ימין, משהו כזה, עוד האנשים המנוסים כמו נתניהו, היו במערכת הביטחון ושלטו שם על האירועים מלמעלה. ודרך אגב, כשאני ירדתי ללוד, כי בערבים אמרתי לעצמי, לא יכול להיות שבני משפחתי שגרים שם, יהיו תחת אש. זה הרגיש כזה מופקר, עוד עם הממשלה הקודמת.
לא בכדי, אמר בנט, בתוך כדי שומר החומות, והוא אמר את זה גם לי באופן אישי, אין נושא הממשלה עם אותה רשימה,
ירד
מהפרק, שכח מזה, זה בלתי אפשרי.
כשאני מסתכל על המאורעות האלה, אני שואל את עצמי איפה הכל התחיל. כי בעצם אם היה לנו ממשלה שהיא סך הכל הייתה ממשלה לא רעה, ממשלה של נתניהו שם ששלטה על העניינים באירועי מאי, אירועי יוני, תרפה. הפעם האחרונה שהיה אירוע בסדר גודל הזה, זה היה מאורעות אוקטובר, שם בוואדי ערה, שכמה ערבים מאותו כפר נהרגו על זה שהם רצו לחסום את הכביש, ומה שנעשה עם אותו ניצב שהורה לראות בהם.
אז קודם כל צריך גם לומר אופן התפקוד, גם שעצם הפריצה של אירועים כאלה תחת הממשלה הקודמת, זה בעיה חמורה מאוד. זאת אומרת, הממשלה הקודמת היא לא פתורה מאחריות, וזה כולל את נתניהו. מה שכן, בוא נחזור רגע לנושא של אירועי אוקטובר. אני רוצה להתייחס לאירועי אוקטובר בגלל הקשר
אוקטובר 2000.
שלהם, כן, לאי תפקוד המשטרה באותם אירועים. בעצם באירועי אוקטובר 2000, היה לנו סיטואציה שמאוד מזכירה את שומר החומות. הגל אירועים אלים ביהודה ושומרון, ובעצם חלק מערביי ישראל שמגדירים את עצמם כפלסטינים, בחרו להצטרף, לרכוב על הגל, יצאו לחסום כבישים,
יידו
אבנים, בקבוקי תבערה, ובעצם זה מה שנקרא התקוממות לאומנית אלימה.
במאמר עם תורג'מן, אתה קראת לזה בסעיף מוגדר בחוק העונשין? סיוע לאויב בזמן מלחמה, סעיף 99א רבתי לחוק העונשין.
יפה, סיוע לאויב בשעת מלחמה, התקוממות לאומנית אלימה, זה מה שהיה. המשטרה אמנם לא הייתה ערוכה מספיק טוב מבחינת אמצעים לפיזור הפגנות, אמצעי אלרג ואמצעים אחרים.
אז לפני 20 שנה.
וכן, והתגובה שלה הייתה מאוד עוצמתית, ונהרגו 12 אזרחים ערבים שלקחו חלק באותם אירועים אלימים, וכתוצאה קם כל צעקה, אגב ראש הממשלה אז היה אהוד ברק, קם כל צעקה, ואיך יכול להיות, ואז עשו ועדת חקירה, שבעצם עמד בראשה סגנו של אהרון ברק, השופט תיאודור אור, שופט ערבי שהצטרף לפורום של אותה ועדת חקירה, ומזרחן איש הקרן לישראל חדשה, שמעון, לא זוכר את השם שלו, שמעון מזרחי, אם אני לא טועה, שגם כן היה. לא היה בוועדה אף איש מקצוע, אף אדם עם אוריינטציה של משרד לביטחון פנים, שירות במשטרה, ביטחון, אלה היו אנשים שזימנו, כתבו מסמך מאוד 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 ארוך, שבסכמו של דבר דיברו שם הרבה על אפליה, על אי שוויון, ובסוף הם אמרו שבעצם כל מי שהיה מעורב, לא אמרו, הם הבילו להחלטות, שכל מי שהיה מעורב בהפעלת הכוח, מהשר דאז, שר לביטחון פנים שלמה בן עמי, דרך המפכ"ל דאז, זכרו לברכה, יהודה וילק, דרך בכירי משטרה כמו בן סיסאו, כמו מפקד מחוז צפון על עקרון, כולם או שהודחו, או שהקריירה שלהם סוכלה באופן משמעותי.
לגבי בן עמי, הוא היה יונה חבל על הזמן.
נכון.
זה לא שהוא בא באיזה...
ממש ככה, אבל הם אמרו, הוא לא יהיה יותר בתפקידים מהסוג הזה, והמסר שהם העבירו למען יראו ויראו, זה שאוי ואבוי למפקד במשטרת ישראל, או לשר, שיעז להורות, להנחות על הפעלת כוח כלפי פורעים ערבים בעתיד. זה המסר החד משמעי שיצא בסופו של דבר מידיו של תלמידו של אהרון ברק, השופט תיאודור אור. אחרי זה גם הכניסו ארגונים כמו ארגון יוזמות קרן אברהם, שעכשיו קצת בכותרות ביממה האחרונה, עם הדרישה שלו למנוע את הפרובוקציה של הנפת דגלי ישראל ברחובות לוד. לא ראיתי שהוא קרא שלא להניף את דגלי אשף, דגלי האויב, כן, בלב קמפוס במדינת ישראל, כפי שראינו אתמול בערב. זה בסדר גמור מבחינתו, אבל דגלי ישראל, זה יוזמות קרן אברהם, שעל פי אתר גיידסטאר, ב-90% ממקורות המימון זה מדינות זרות, כמובן שזה מאוד מאוד מפריע. בכלל, עצם הנוכחות של יהודים פה במזרח התיכון, זה דבר בעייתי לשיטת יוזמות קרן אברהם, ושאר הארגונים מהסוג הזה.
שאנחנו נהיה בנהרות ואדמת פולין.
כן, ולכן יש קשר הדוק בין אירועי אוקטובר 2000 לבין מה שראינו עכשיו. גם אותו ארגון יוזמות קרן אברהם נכנס למשטרה בעקבות מסקנות ועדת אור, ועשה סדנאות לבכירים גם בצהל גם במשטרה, שהתוצאה של הסדנאות האלה זה בדיוק הנאום ששמענו מסגן הרמטכ"ל יאיר גולן ערב יום השואה על זיהוי תהליכים, ושישראל מזכירה לו את גרמניה של שנות ה-30. אני זוכר אישית, שהגעתי לתת הרצאה כאיש חינוך במכללה לפיקוד טקטי, ובאו ואמרו לי, תשמע, היינו בסדנה בלוחמי הגטאות. אתה מדבר איתנו אמונה בצדקת הדרך. היינו בסדנה בבית לוחמי הגטאות, ושם הסבירו לנו שהחשש החמור והלקח מהשואה, שחס וחלילה, אנחנו לא נעשה לנאצים.
כלומר, יש שני לקחים אפשריים מהשואה. אחד, חליל להיות חלשים.
זה אופר פניגר, שנפל בגבעת התחמושת ואמר,
איזה טקסט נדע.
ממש,
אני אצרף אותו.
להימנע שלעולם לא יביט ילד יהודי מאחרי גדר חשמלית, או
רגע, זה חשוב מספיק, זה גם שמור.
אתה תתקן אותנו.
לא, זה גם שמור לי, אז אנחנו, רגע, יש טקסטים שפשוט צריך או להכיר בעל פה. אני כותב אלייך, משום שאין אדם בעולם הזה שאוכל לומר לו את אשר מתרחש בי כעת. הרדיו מנגן ג'אז וזמרות שרות לכל קצב הליווי, כשהכל כל כך חי ומלהיב. גמרתי כרגע לקרוא ספר זוועה על השואה, בית הבובות, ואני חש בכל נשמתי את זוועת השואה האיומה הזאת. אני יודע שיהיו כאלה שיעקמו את השפתיים, יגחכו בליבם ויאמרו, תמהוני למשמע הדברים שהוא אמר לך כעת. משום כך, אומר אותם רק לך. לא אומר שאני מרגיש את אשר הם הרגישו, אותם נידוני מוות שחיו בצילו ללא כל תקווה. אולם אני חש זאת בכל האובדן והאימה הניבטים מעיניהם היהודיות החכמות והיודעות לסבול כל כך מאחורי הגדרות המחושמלות. לעולם אינני שוכח זאת. ביקרנו בבית שהוקם לזכר השואה בקיבוץ לחומי הגטאות. הבטתי בתמונות והבנתי. אחרים לא הבינו. לא תפסו. אמרו שאי אפשר לתפוס זאת. ולאחר מכן, כשחזרנו, צחקו והתנהגו כאילו לא קרה דבר. מזכיר לי קבוצות בפולין שבאוטובוס עושים צחוקים. צחקו והתנהגו כאילו לא קרה שום דבר. אני הבנתי, תפסתי וידעתי שאסור לשכוח. אני יושב בערבי השואה, מסתכל בעיניהם של אלו שהיו שם, ואתה יושבים, ממלמלים, וכל כולם חוסר אונים ואוזלת יד. אני מרגיש כי מתוך הזוועה וחוסר האונים צומח ועולה בי כוח עצום להיות חזק, חזק אדמות, חד כמו סכין, שקט והיום. כזה אני רוצה להיות. אני רוצה לדעת ששוב לא יביטו בי עיניים תאומיות מאחורי גדרות חשמל. הם לא יביטו כך, רק אם יהיה חזק. ארז אשל סיפר לי שאתה הראית לחבר'ה, ללוחמים שלך, בקורס בסיירת גולני, תמונה של יהודים מרים ידיים ואמרת להם.
נכון, אז באמת, קודם כל הדברים האלה מאוד חזקים, הדברים של אופר פניגר ובטירונות.
זה סיפור אמת, כי
כן, 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 זה סיפור אמת לגמרי. זה הייתה שיחת פתיחה לטירונים בסיירת גולני, מחזור אוגוסט 3, והעברתי להם את התמונה הזו של אותו ילד יהודי בגטו ורשה.
כן, תמונה מוכרת.
שיוצא מהבונקר ומרים את ידיו כלפי מעלה. ואמרתי, אם תדעו, יהיו פה רגעים לא פשוטים, יהיו פה רגעים קשים.
אני אקרא אתכם.
אבל תזכרו שבסופו של דבר אתם כלוחמים, התפקיד שלכם הוא למנוע שאי פעם תמונה כזו תחזור על עצמה. עכשיו חשוב לי לחדד, זה לא התפקיד של מדינה, מדינה יש תפקידים הרבה יותר עמוקים, כן? זה לא רק העניין של השואה, שלא נתבלבל, אבל לוחם, חד וחלק,
בקובעו כלוחם,
בקובעו כלוחם, צריך לשים לב שהוא אמון על העניין הזה, של כוח.
האמת היא זה, דרך אגב, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל העתקת את זה במרכאות כפולות ממיר דגן, כי במשרד של מיר דגן...
של סבא שלו.
היה את התמונה של סבא שלו.
כן.
סבא שלו זה אותו יהודי שעטוף בתפילין ומושפל שם.
כן, על ברכיו, מרים ידיים, והוא על הברכיים עם הטלית.
והוא נרצח רגע אחר כך.
כן.
והוא אומר להם, כל מי שנכנס לפגישה, ישר הוא השוויץ במרכאות כפולות, אמר, אני פה בשביל שזה לא יקרה שוב. והלקח השני שאפשר ללמוד מהתמונות האלה, זה אנחנו לא רוצים להיות כמו החיילים האלה.
גם
זה כל כך עקום, אני לא מבין בכלל איך אפשר.
אגב, אני לא חושב, אני לא חושב.
למה יש את החשש הזה?
אני לא חושב שאנחנו צריכים לבוא ולומר, זה גם דבר שאפשר להתייחס אליו, שאנחנו לא רוצים חס ושלום, כן, להידמות לאותם ברברים, זה בסדר.
איזה חשש יש כזה?
לא, אני חושב שכל חברה יכולה להסתאב, כל חברה יכולה, זה לא שאי אפשר, זה לא משהו שאני מבטל אותו על הסף, אבל זה בוודאי לא הדבר הראשון, זה בוודאי לא הדבר המרכזי, וגם אני חושב שאם אתה בוחן את הרקורד של ההתנהלות של צה"ל, תודה לאל, ותודה לתרבות ישראל, הצבא הזה הוא באמת צבא שמאוד מאוד 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 מקפיד בכבוד האדם, הוא מאוד מקפיד בכבודם, של, במה שנקרא, להגן על חייהם של חפים מפשע, וזה לא אומר שאין מעידות לכאן או לכאן, אבל אני לא מזהה שום וקטור של מזכיר במשהו את מכונת ההשמדה של גרמניה הנאצית.
או קרוב לזה.
או קרוב לזה.
אני אפילו לא מזהה תהליכים של יחס ראוי לחיילים. זאת אומרת, אני חושב שחייל צריך גם לשמור על כבודו. זאת אומרת, אם אתה רואה מישהו במחסום, ומישהו הזה מחייך אליך בחיוך זדוני כזה, ומנסה להשפיל אותך באיזושהי עברית כזאת שנועדה לבוא ולעקוץ אותך כל הזמן, בתור חייל, אתה יכול להגיד לאותו אחד, לך לסוף התור. לא מדברים ככה עם חייל. זה חלק מהשמירה על הכבוד הלאומי, וחלק גם מההרתעה, אבל הרתעה מאוד מאוד רכה, מאוד מאוד פשוט להיות אסרטיבי. כמו שמורה אומר, לא ככה מדברים אל מורה, אתה יכול לגשת אליי אחר כך ולדבר אם אתה רוצה. ככה גם חייל צריך לדע לשמור על כבודו. אני זוכר כשעמדתי באחד המחסומים, ניגש אליי איזה נער בין 12, 13, 14, לא יודע, על סוס. אמרתי לו, תרד מהסוס, שאתה מביא לי מסמכים. מה זה אתה מביא לי מסמכים שם יושב על הסוס כמו איזה גנרל? תורד מהסוס, נדבר כמו בני אדם, בכיף, בגובה עיניים. אני לא מעליך, אני שומר פה לביטחון, אבל אתה גם לא... ראיתי אותו עם כל הפסון. וככה ראוי שחיילים ינהגו. יכירו את התרבות הערבית, שמישהו על סוס זה מישהו שהוא הבכיר, ויורידו את הבן אדם מהסוס, כי לא מדברים ככה עם בן אדם, שהוא לא כפוף אליך. תודה רבה.
תודה רבה.